שלום וברוכים לכלכלת הפודקאסט של השתנים, פרק נוסף, והיום שיחה מרתקת עם אוהד ארד, המנכ"ל של אינבסטו קפיטל, בית השקעות אלטרנטיביות ושותף ומייסד קבוצת 10X ברנדס, נציגות גרנד קרדון בישראל. דיברנו על עולם הנדלן בישראל, דיברנו על השקעות אלטרנטיביות בחול, הכל בנדלן, דיברנו על גרנד קרדון בישראל, דיברנו על כל כך הרבה דברים. שיחה מרתקת של איש מאוד 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 ותיק שמחבר בין עולמות הפיננסים והנדלן, הוא גם CSP וגם עורך דין וגם יזם. בקיצור, שווה לכם לשמוע כל דקה, יש פה זיקוק ידע טהור של המון 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 שנות ניסיון, וגם כמה דברים מעניינים שאני חושב שאתם כיועצי משכנתאות צריכים להתחיל לעשות במיינדסט ובפעולות שלכם אל מול הלקוחות. פתיח ומתחילים. כלכלץ. שלום וברוכים הבאים לכלכלת הפודקאסט של איתנים. לי קוראים שמעון שטרית, יזם, יועץ משכנתאות ומנכ"ל איתנים, בית הספר הגדול והחזק בישראל ללימודי ייעוץ משכנתאות, ורשת איתנים, רשת הזכיינים הגדולה בישראל בתחום המשכנתאות. בפודקאסט הזה אנחנו נעסוק במשולש הקדוש שממנו בנויה שיטת איתנים, ועוסקת בכל עולמו של יועץ המשכנתאות, מנטלית, מקצועית ועסקית. כל פעם נצלול פנימה לאחד הנושאים האלה, כדי שיחד איתכם נצמח ונצמיח את התחום הכי חם והכי רותח בשוק הנדלן והפיננסים. ונכניס קצת צבע שונה לעולם האפור הזה. והכל מתוך הניסיון האישי שלנו, מהדברים שעובדים לנו בשטח. אז יישום או כלום, קחו כל פעם משהו אחד מפודקאסט הזה ותיישמו ותראו תוצאות מיידיות. מוכנים? מתחילים! שלום וברוכים לכלכלת, פרק נוסף, והיום אורח מיוחד, אוהד ארד, מנכ"ל אינבסטו קפיטל, בית השקעות אלטרנטיביות, שותף ומייסד של קבוצת 10X ברנדס, נציגות גרנד קרדון בישראל. אוהד, איזה כיף.
איזה כיף לנו. מה קורה?
תל אביב. עד לתל אביב הגעתי. אנחנו היום נדבר על השקעות אלטרנטיביות בנדלן, ככה נוצר בינינו איזה חיבור דרך שיר, וברגע שדיברנו בטלפון, הבנתי ישר ש... אפשר לעשות פה חיבור מהיר ליועצי משכנתאות, כי אנחנו מדברים על נדלן וכסף, ואיך להוציא כסף מקירות, ואנחנו תכף נרחיב ונדבר על זה. אבל לפני זה, בואו בכלל נבין רגע מה זה בכלל השקעות אלטרנטיביות, ומאיפה זה בא.
השקעות אלטרנטיביות זה בעצם כל דבר שהוא מחוץ לשוק ההון. העולם רגיל להשקעות המוסריות, שזה להשקיע במניות, להשקיע בשוק ההון, לסחור וכולי. השקעות אלטרנטיביות זה כל דבר שהוא לא.
אוקיי. Okay.
זה יכול להיות נדלן, זה יכול להיות סחורות, זה יכול להיות קריפטו, כל דבר שהוא לא שוק ההון נחשב היום להשקעות אלטרנטיביות. אנחנו ממוקדים בשני עולמות, בנדלן ובטכנולוגיות. היום אנחנו נדבר בעיקר על נדלן,
נדלן כן.
אבל כעיקרון אנחנו קמנו, כשקמנו בעצם את בית ההשקעות, אני ונועם שותף שלי.
לפני כמה זמן?
אנחנו פעילים מ-2016, כחברה שעושה את העבודה עבור אחרים, זאת אומרת שמגייסת משקיעים ופועלת יחד עם משקיעים חיצוניים. לפני זה עשינו את זה עבורנו, סוג של friends and family. אני קצת אספר לך על הרקע שתכירו אותנו כן. כקבוצה, יכול להיות שרבים מכם מכירים. נועם שותף שלי, נועם שפלטר, הבעלים של מכללת אורין שפלטר, השכלה פיננסית, מהמכללות המובילות בארץ למקצועות הפיננסיים.
חלק מהמאזינים אפילו למדו ייעוץ משכנתאות אצלו.
סביר מאוד להניח.
במכללה.
המכללה הגדולה בארץ, שמכשירה למבחנים של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. מלמדים שוק הון, עושים שוק הון, ולכן נועם דווקא החליט לעשות את ההפך, ולצאת מעולם שוק הון, כמי שהרצה את זה הרבה מאוד שנים, לצאת לעולמות האלטרנטיביים. אני מגיע מעולם הנדלן, עשיתי הרבה מאוד נדלן בישראל, גם ביזמות, תמ"א 38, עוד כשאנשים לא הכירו בכלל את צירוף האותיות דף מ"א ומה יוצא מזה, אמרו לי, מה, אתה תבוא, תהרוס לי את הבית, תבנה לי מרפסת, תוסיף לי חניה וכאלה, 2005 אני מדבר איתך.
או, ממש ישן.
אני ישן.
2005, אתה מ-38.
הראשונים. מדהים. מראשוני התמאיסטים. אז כן, אז כבר אז עשיתי את זה, ועשיתי את זה במשך 8 שנים. עוד לא היה הריסה ובנייה, עוד לא דיברו על פינוי-בינוי וכולי, הייתי לאורך כל הדרך הזה, הזו. הייתה לי חברה יזמית משלי, אחרי זה התחברתי עם חברה קבלנית מאוד גדולה, הקמתי שם את כל מערך ההתחדשות העירונית, אחרי זה עשיתי את זה בעוד חברה, וקידמתי פרויקטים ב-13 ערים בישראל, מהקריות, שזה הנקודה הצפונית ביותר שלי, ואז נתחיל להדרים דרך חיפה, נתניה, רעננה, הרצליה, כפר סבא, ראשון, לא הדרמתי מדי רגע, תל אביב, רמת גן, גבעתיים, just name it,
כן.
חולון, בת ים, כולל ירושלים ועד יבנה. עבדתי באיזה 13 ערים כזה. בשלב מסוים נמאס לי מזה, כי זה באמת עבודה, אתם מכירים את העולם הזה, הרי זו עבודה מאוד מאוד קשה, ימים כלילות,
אנשים לחוצה, המון סטרס, המון התעסקות.
הפוליטיקה, ישראלים, לא אכפת להם שיקבלו את ה-20 וכמה מטרים שלהם, העיקר שהשכן יקבל מטר פחות. כן, ככה זה ישראלי. עשיתי את זה הרבה שנים, אבל זה לא אכפת לבן אדם. יקבל 30 מטר בקומה 16, העיקר שהשכן שלו שהוא שונא, לא יקבל 2 מטר יותר ממנו.
זה נכון.
ועסקאות נופלות על זה, הרי מי כמונו יודעים, אני גם עורך דין, התעסקתי עם זה גם מהצד הזה. עסקאות נופלות על שטויות. אז אחרי הרבה שנים שעשיתי את זה, וקידמנו פרויקטים, והוצאנו ובנינו לא מעט בישראל, עזבתי, פשוט פרשתי מהתחום, עד היום אני כבר 7-8 שנים לא עוסק בזה, עד היום אני מקדם פרויקטים שהתחילו אז,
ווא.
כאילו שעריות כאלה, עד היום, אבל אני כבר לא עוסק בזה באופן יומיומי, אני מ-2013-2014, עובד בארצות הברית, זה התחיל כמשקיע טיפש, בעצמי, מעניין את מישהו הסיפור שלי, אני אשמח לספר, רכשתי במסגרת אגב ההתחדשות העירונית, הכרתי איזשהו יזם, so called, בארצות הברית, של אחרי המשבר הגדול,
אוקיי,
קניתי בית בדטרויט, ובית בקולומבוס, מישיגן ואוהיו,
אני אשאל שאלה רגע פה, כי זה מתקשר אחר כך, איך, אתה יודע, זה לעשות פתאום השקעות מחוץ לארץ, זה פתאום משהו שהוא שונה, מפחיד קצת, איך התגברת אתה על הפחד הזה, אחרי זה נדבר על זה, איך משקיעים?
זה היה כסף יחסית קטן,
אוקיי.
גם ביחס לכספים שעשיתי אז, בישראל, וגם כי זה יכול היה להיות מעניין ורווחי, אם זה באמת היה יוצא כמו שתיארו לי את זה בהתחלה. היה לי דייר באחד הפרויקטים בכפר סבא, שהוא היה סוג של משווק כזה, ומאוד רציתי את הבניין הזה, אז כאילו הייתי צריך גם איכשהו לרצות אותו, והוא מכר לי שני בתים, אחד בקולומבוס, קולומבוס אוהיו ואחד בדטרויט, ב-30 ומשהו אלף דולר, כזה עם צ'קים מראש על השכירות, 3 שנים קדימה, כאילו הכל טוב ויפה. ובסוף לא יצא לי הפרויקט בבית שלו, אבל כן קניתי את הבתים האלה, ואז נגמרו הצ'קים אחרי 2-3, ומצאתי את עצמי מול שוקת שבורה, כי איתו כבר לא הייתי בקשר, הוא גם לא, הוא כבר לא היה זמין באותו מספר.
אוקיי.
ולא היה לי כמעט כלום על הנכסים האלה, הייתי צריכה להתחיל לאתר אותם, ושוב, אנחנו מדברים על 2013-2014, לא הייתה השקיפות שיש היום בארצות הברית, זה היה אחרי המשבר, היה שם קרייזס, ובסוף הצלחתי לאתר, והנכסים באמת היו רשומים על שמי, זה היה מזל.
זה גם מזל.
כן. אחד היה אטום, העירייה אטמה אותו כי היה שם פולש, שכל פעם חזר, פשוט אטמו אותו כי גם לא צריכו לאתר את הבעלים, שזה הייתי אני.
אוקיי.
הנכס השני כן גרו בו, השכר דירה ששילמו שם למי שגבה חברת הניהול, לא היה שום קשר למה שאני קיבלתי.
אוקיי.
קיבלתי איזה פיפס כזה, אני קיבלתי 200 דולר, גבו שם איזה 700, מצד אחד. מצד שני, כשרציתי להיפטר מהנכסים האלה, אז הייתי צריך להתחיל קצת להכיר את השוק ומטווחים וכאלה. הסתבר לי שמה שאני קניתי 3 שנים לפני, או 2 וקצת לפני, ב-30 פלוס אלף דולר, נכון לאותו רגע, לא הגיע לסכום הזה. זאת אומרת, מי שבסופו של דבר מכר לי, וכשחקרתי את זה, היום זה הרבה יותר קל, אבל אז כשחקרתי את זה, מי שמכר לי, קנה את הנכסים האלה שבוע, שבוע וחצי לפני, מכר לי אותם באיזה 200%, בעצם שילם לי את שכר הדירה מתוך מה שהוא גבה ממני, ועשה את שלו ונעלם, ואני נשארתי עם נכסים, אגב זה היה מזל, שהם כן היו רשומים על שמי, זאת אומרת כן שימו
איזשהו תהליך פרוצדורה,
כן, הרבה כאלה הפסידו את הכסף, אז כן, איכשהו הצלחתי להציל לפחות את הקרן, אבל בזה זה נגמר, ואז החלטתי שיותר אני לא הולך להפסיד, והתחלתי באמת להתעניין, זה היה במקביל לסיום מרצון שלי בהתחדשות העירונית, והתחלתי להתמקצע, ממש להתמקצע בארצות הברית, בין לבין גם קיינתי בתפקיד בחברה ציבורית ישראלית, חברת הנדלן הגדולה בישראל,
אוקיי.
כלכלית ירושלים, מבנה תעשייה, היא הייתה בסוג של שפל, מי שמכיר את הסיפור של אליעזר פישמן כן. באותם ימים, ופשיטת הרגל, החברה הייתה צריכה למכור הרבה מאוד נכסים, כדי להכניס כסף למערכת. אגב, היום היא במקום אחר לגמרי, מנכ״ל גאון כבר עשור, ואני עשיתי עסקאות בהיקף של 1.5 מיליארד שקל של נכסים בישראל.
אוקיי.
נכסים מסחרים, זה היה בית ספר מבחינתי לעולם המסחר, לוגיסטיקה, תעשייה, מבנה תעשייה וכולי. ככה שאצלי בארסנל יש לי הרבה מאוד שנות מגורים, התחדשות עירונית ובנייה של דירות, הרבה מאוד עבודה עם יועצי משכנתות מהצד השני, כיזם, והרבה מאוד עבודה והיכרות עם עולם המסחר, תעשייה, לוגיסטיקה, משרדים.
אני חושב שדווקא הסיפור האישי שלך, זה שאתה חווית את כל זה, זה לדעתי משהו שהוא יתרון מאוד מאוד גדול.
חרות בשרי.
מאוד 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 גדול בעקוב שלך עכשיו באינבסטו.
כן.
אז כל הסיפור הזה מתגלגל לזה שאתם ב-2016 מקימים איזה חברה, שמה היא עושה למעשה?
אז למעשה, כשפרשתי מכלכלית ירושלים באותם ימים, אני ונועם, שאנחנו חברים אגב 20 שנה, למדנו משפטים ביחד כבר משנת 2000.
אוקיי.
והוא הלך לקריירה שלו, והקים את המכללה שהיום היא הגדולה בארץ, ואני לקריירה שלי. ואז באחת ארוחות צהריים שלנו כחברים, התחלנו לדבר קצת על השקעות בחול, ונועם קישר אותנו לבית השקעות אמיתי, רגיל, שהיום כבר התמזג לפירמה בינלאומית, ויחד איתם הקמנו איזשהו מערך אין-האוס, שנותן מענה להשקעות המוסריות, להשקעות בשוק ההון בעולמות האלטרנטיביים. ככה בעצם התחלנו.
אוקיי.
נתנו מענה למשקיעי שוק ההון בעולמות הנדלן בארצות הברית. ככה התחלנו, זה לא החזיק אפילו שנה, הבנו שאנחנו לא צריכים שום גג מעלינו, וככה הקמנו את אינבסטו. מאז ועד היום, התחלנו בפלורידה, מאז ועד היום אנחנו עובדים בקליפורניה, טקסס, פלורידה, דרום קרוליינה, ניו יורק, אוהיו, מתחילים במרילנד, מנהלים נכסים בהיקף של 320 מיליון דולר, אל תתפוס אותי על המיליון ימין השמאלה.
Okay.
זה נכון אגב ל-2021, זאת אומרת לדוחות של לפני שהסתיימו לפני כמה חודשים. והיום אנחנו בעצם מנהלים אופרציה של בית השקעות אלטרנטיבי, שדרכו כבר התחברנו לגרנט קרדון, מי שלא מכיר את השם אז גוגלית.
אנחנו נדבר על זה כמה מילים בסוף, אני לא מבטיח על זה.
בשמחה. והיום אינבסטו היא חברת האם של קבוצת 10X Brands, ונספר לך על זה בהמשך.
אז אני רוצה רגע לעשות חיבור, כי יוצא משכנתות פתאום ישאלו את עצמם, רגע, מה רוצה ממני? אז לפני שאני מסביר איך אנחנו מחברים את העולמות האלה,
ויש מוסך, מאוד חיבור.
חיבור מאוד חזק גם בעיניים שלי, ואנחנו נדבר עליו עוד רגע. אני רוצה רגע שתתעכב רגע להסביר איך עובד הנושא הזה של בית השקעות. איך זה נראה, איך מגייסים משקיעים, בן אדם קונה נכס, קונה חמישית מנכס, איך זה קורה okay. בפועל? מה זה?
אוקיי, okay. יש כל מיני דרכים לעשות השקעות בחול. אם יש משהו שבאג'נדה שלי אני נגד, ואני עושה את זה בעצמי ככה שאני מדבר ממקום שאני עושה, אז אני גם יודע להעביר את האג'נדה שלי לאחרים, זה לא אחד בפה אחד בלב. אני לא בעלים של דירה בישראל.
אוקיי.
אני לא מאמין בלהחזיק דירה בישראל, לא מאמין בלהחזיק דירה למגורים.
אוקיי.
יש לי נכסים אחרים. יש לי נכסים מסחריים, יש לי מפעל, יש לי נדלן בישראל.
כן.
מכאן צמחתי. יש לי נדלן בישראל, אבל לא דירה למגורים. אני לא מאמין בלקבור את הכסף, את ההון עצמי בקירות, ולקחת על זה, סלחו לי, משכנתה. כדי לגור, אני מעדיף לזכור, ואני סוחר היום, לצורך הדוגמה, בגלל זה אני אומר, אני מדבר מניסיון כן. שלי, אני סוחר היום בית פרטי של 3 קומות, באחת השכונות היותר נחשבות של רמת גן, שכר דירה שמתקרב ל-20,000 שקל, ואני נהנה מכל רגע, כי הכסף שלי בכל רגע נתון, עושה יותר תשואה, מאשר הייתי מפסיד על הבית אם הייתי קונה אותו.
כן.
ולכן, באג'נדה אני נגד בעלות ישירה בנכסים. איך אנחנו כן עושים את זה? הכי קל זה לבוא ולמכור לבן אדם נכס להשקעה, בין כן. אם זה בישראל,
כמו שעשית אתה, בחול. כמו שמכרו לך.
אני קניתי בעצמי, בדיוק.
ב-2005.
רק מחזק את האג'נדה שלי.
אוקיי.
פה זה הגיע אגב.
אוקיי.
עזוב שזה גם האג'נדה של גרנט קרדון, אבל הנה, סיפרתי לכם את הסיפור איך אני התחלתי, ולמה זה לא נכון. אז למכור לבן אדם נכס שיהיה בבעלותו, עם חברת ניהול, בלי חברת ניהול, זה לא משנה, בעיניי זה לא נכון. כי זה בעצם בינארי, זה 1 או 0, או שזה עובד, או שזה לא עובד, או שהנכס מוזכר, ואז סבבה, או שהוא לא מוזכר, ואז צריך מישהו פה לשלם את החשבונות. אם הוא מוזכר והבן אדם משלם את החשבונות וצחר הדירה, סבבה. אם הוא מוזכר והבן אדם לא משלם לכם, בהצלחה.
אוקיי. פינוי ועניינים. נשים את כל הביצים בצל אחד למעשה.
נכון.
או שניים, תלוי כמה כסף יש לך.
הדרך שבה אנחנו עובדים, ושוב, זה מאותו מקום של פיזור סיכונים, זה בעלות משותפת בנכסים גדולים. אני לא קונה בית אחד עם דייר אחד, גם לא כקבוצה. אני לא קונה נכס אחד שתלוי בדייר אחד. אני קונה כקבוצה, אני מגייס קבוצה שמשקיעים, מגייסים את המיליון, שניים, שלושה, שבעה, 12 מיליון דולר, וקונים נכסים גדולים, בעיקר מאוכלסים, מולטי פמילי לדוגמה.
אוקיי.
50 דירות, 60 דירות, 80 דירות, 30 דירות גם הולך. זה סוג אחד של השקעות.
הכסף שמגויס הולך פר פרויקט, עכשיו מגייסים 7 מיליון שקלים לקנות זה,
כן,
או
כן,
שזה...
כן, כן, יש כתובת לעסקה.
יש כתובת לעסקה. כן. כאילו אני יודע שאם אני משקיע, אז אני חלק מכתובת מסוימת בעסקה מסוימת בארצות הברית.
נכון מאוד, ואתה אוקיי. בעצם בעלים בחברת הנכס, זאת אומרת, אם יש נגיד 50 דירות, ומתוכם 5 לא מושכרות, 10%. אתה בעלים בכל דירה בחלק יחסי, זאת אומרת זה כמו מושה.
כן.
אתם מכירים את המושגים כן. האלה. זה כמו מושה, אז אני מרוויח מכל היתר, אני לא מרגיש את זה, כן. אני לא מחזיק דירה יחידה שהיא מוזכרת או לא מוזכרת. כולם מחזיקים חלק מהכל. ואז הפיזור הוא מאוד מאוד גדול, והנכס מאוד מאוד יציב. התפתחנו לעוד אפיקי השקעה, היום אנחנו גם עושים יזמות בעצמנו, אנחנו בונים היום מעל 200 בתים,
אוקיי, שגם
בארצות הברית.
שגם כל פרויקט כזה כאילו יחידה סגורה, אומרים עכשיו אנחנו הולכים לעשות פרויקט,
הכל
מגייסים...
כקבוצה.
כקבוצה.
נכון, והשקעות הן יהודיות. בן אדם משקיע, הוא יודע במה הוא משקיע.
יש אפשרות לצאת, להיכנס בתוך העסקה, למכור למישהו אחר, איך זה עובד?
כי עקרון זו עסקה שהיא נושמת, זאת אומרת, אני לא מחזיק בן אדם בכוח, אגב, okay. אנחנו מתכננים פיננסים, אנחנו CFP, אנחנו באים לטובת המשקיע. היום כבית השקעות אין עסקה אחת, יש הרבה חברות, יש משפט אצלנו עורכי הדין שאומר, 90% מעורכי הדין עושים שם רע לכל השאר. זה נכון גם בחברות השקעות, ולמעשה לדעתי זה נכון כמעט בכל תחום. קשר לתנים לא חסר, כן. ובעולם שלנו לצערי יש הרבה. כמו אותו אחד שאני נפלתי איתו לפני 10 שנים.
לא, כמו יש אני... עכשיו איזה עסקה, יש איזה עוד סיפור עם איזה חברה כזאת, ש...
היום בכותרות לא... יש את אינבו, כן. וקרן...
כל כמה שנים,
כן, שעביקה... וקרן קלע, וכל מיני, כל מיני. שוב, קשר לתנים לא חסר, תמיד היו, תמיד יש, ותמיד יהיו.
תכף נדבר על איך להיזהר, אז...
נכון, אבל ההבדל, כן. ההבדל הוא, שלנו, היות ו... נועם שותף שלי הוא הבעלים של מכללת אורין שפלטר, המכללה הגדולה בארץ, ושנינו עורכי דין, והטרק רקורד שלי, קשה להגיע למה שאני עשיתי בחיים, לא הלכנו אחורה, אבל אני רצתי לכנסת, והייתי שבוע שהתאחדות אגודת הסטודנטים, וכו' וכו'. יש עלינו מה שנקרא, והשם שלנו יותר חשוב מהכל, ולכן אנחנו היום בנקודה, שאני אעדיף לא לקחת משקיע, אם אני לא חושב שהוא מספיק קשיר או עמיד, או יכול גם לספוג הפסדים, לא שאני חושב שאנחנו נמצאים במקום הזה, כי אנחנו מאוד מאוד שמרנים באופי שלנו, אבל אני, מה שנקרא, לא אקח את הכסף האחרון של בן אדם, אני אגיד לבן אדם, עזוב, זה לא מתאים לך. אני אעדיף את זה מאשר להכניס אותו לכל איזושהי עסקה, כדי לקבל עליו עמלה, אגב, אני לא לוקח עמלות. אני מתחלק ברווחים. כל מיני דברים ששונים אצלנו בניגוד לחברות אחרות. היום כבית השקעות, אנחנו נותנים...
אתם משקיעים בעצמכם גם בנכסים בעצמכם?
ברור. Okay. לפני כולם אנחנו נכנסים, יוצאים אחרי כולם, מנגנון של פרפרד, ברור.
Okay.
זה בכלל... אין על זה מה לדבר. אבל אנחנו גם דואגים להתאים את העסקה פר משקיע. אין משפחה דומה למשפחה אחרת.
נכון.
אין דבר כזה.
זה יוצא משקנתאות יודעים טוב מאוד.
ברור, ברור, אז הם בודקים את הכל בבנקים. כן. וגם אצלנו, כשמגיעים אליי משקיעים, משפחה, יחיד, רבים, לא משנה, אני אעשה את ההתאמה המדויקת ביותר לאופי המשקיע, לנכסים שיש לו, לכמות הכסף שהוא יכול להעמיד, בין אם זה עון עצמי או מינוף מכל סוג, לתקופת ההשקעה, ליעדים ומטרות שלו בחיים. אנחנו עושים ממש התאמה מדויקת, ולכן אנחנו היום בית השקעות, אין לי עסקה אחת. יש לי כל פעם, בכל רגע נתון, 4-5 עסקאות שונות באופיין, כדי להתאים את העסקה או את תיק ההשקעות למשקיע.
לכל מיני סוגים של משקיעים.
ובכל רגע נתון, נכון.
אוקיי, אז אני מחבר פה רגע את זה לעולם של יועצי משכנתות, כי זה מאוד דומה לעבודה שלנו, האפיון והלהבין מה מתאים לכל אחד.
ולכן אנחנו יכולים לשתף פעולה כל כך טוב, כי אתם כבר עושים את חלק מהעבודה ממילא. היום כשאני עובד עם יועצי משכנתות, ואני עובד עם יועצי משכנתות, אני בעצם מקבל הפנייה עם יועץ שאומר לי, הבן אדם הזה יכול להעמיד ככה וככה, הרי הוא עוזר לו, הוא מעמיד לו את המשכנתה. יכול להעמיד ככה וככה לטווח כזה וכזה, הוא מכיר את האופי של הבן אדם כבר. הוא אוהב סיכון, שונא סיכון וכולי, אין דבר כזה, אגב, אוהב סיכון, יש שונא סיכון ברמה גבוהה, או שונא סיכון ברמה גבוהה, אף אחד לא אוהב סיכון.
נכון.
ולכן השיתוף פעולה בינינו, הוא מאוד מאוד קרוב, כי אתם עושים את חלק מהעבודה שממילא אנחנו עושים, וזה מקצר תהליכים. אז בגלל זה יש חיבור מאוד טוב.
נכון, ופה זה הנקודה שבה אני עושה רגע את החיבור הזה לעולם של יועצי משכנתאות, ולעולם, ואני אומר ליועצי המשכנתאות ששומעים את הפודקאסט, זה שאתם כבר מזמן לא יועצי משכנתאות רק. אתם רואים את כל המצב הפיננסי האישי, המשפחתי, הנדלני של המשפחה, ומכאן אתם יכולים לעשות עוד המון דברים, כמו למשל דיברנו על זה מקודם, השיחה המקדימה, על איך קראת זה, הוציא כסף מהקירות.
אז ככה. קודם כל, אנחנו כמתכננים פיננסי, ותכף אני אדבר על מוצר חדש שאנחנו מביאים לישראל, כבר הבנו, ואגב, כמכללה שמכשירה יועצי ביטוח או סוכני ביטוח מכל סוג, יועצי השקעות, מנהלי תיקי השקעות וכולי, כבר הבנו מזמן שהרגולציה תמנע בסופו של דבר מבן אדם להיות מאוד מאוד ספציפי. זאת אומרת, אנחנו כבר הולכים להסתכל על פיזור. יועץ ביטוח היום הוא לא רק יועץ ביטוח.
נכון.
יועץ משכנתאות היום הוא לא רק יועץ משכנתאות. מתווך היום הוא לא רק מתווך. כולם היום צריכים לקבל כלים נוספים כדי לדעת לתת לבן אדם, כמו משקיע לדוגמה, בעצם פריסה של כל האפיקים שיכולים לעמוד בפניו. בן אדם שמגיע אליכם היום כדי לקבל ייעוץ משכנתא וכדי שתשיגו עבורו את המשכנתא הטובה ביותר, יכול להיות לקוח שלכם באפיקים נוספים, בין אם זה השקעות, בין אם זה להביא לכם לקוחות נוספים, אין לזה סוף, גם הרגולציה מכוונת לשם. נכון. סוכני ביטוח היום לא יוכלו לחיות רק מביטוח, העמלה בגין נפרעים וכולי, הכל הולך ויורד, הם צריכים לייצר לעצמם עוד פלטפורמה. אנחנו מביאים היום מקנדה דווקא שיטה שנקראת FLP, Financial Life Professional,
okay.
שבעצם נותנת לכל בן אדם שעוסק בפיננסים, שזה כל מה שמניתי עד עכשיו, כלים נוספים כדי לתת ללקוח one stop shop פיננסי, החל מהתא המשפחתי, סוג של נקרא לזה יועץ לכלכלת המשפחה, אבל לא לרדת לעומק.
כן.
יש את הבעל מקצוע, אבל אני מדבר על סוג של מאני מנטור, החל מכלכלת המשפחה, דרך תכנון ועד לביצוע, שזה בעצם ההשקעות, ככה גם אנחנו עובדים בפאנל שלנו. בי-ריץ', נציגות גרנד קרדון בישראל, זה חברה למיינדסט.
נכון.
אנחנו בעצם יצרים את המודעות. FLP זה תכנון פיננסי.
שזה מיועד,
זה הביצוע כבר, זה השקעות.
אז ה-FLP זה מיועד ליועצי משכנתאות, מתווכים ו...
סוכני ביטוח, יועצי השקעות, כל האנשים שעוסקים, כל בעלי המקצוע שעוסקים בעולמות הפיננסים.
אוקיי.
אנחנו הולכים לעשות תהליך של הסמכה, זו הסמכה בינלאומית, אנחנו מייצגים את הסיפור הזה במזרח התיכון, לא רק בישראל.
אוקיי.
אנחנו גם הזכיינים של גרנד קרדון בעברית ובערבית, worldwide. כל הספרים שאתם מכירים או לא מכירים, אתם נשמח שתכירו, ואנחנו הולכים לעשות משהו מאוד מאוד נחמד בארץ. לא התחלנו עם זה, אבל כליך שאתם תהיו מהראשונים לדעת.
אז אני מחזיר אותך רגע לעולם של היועץ משכנתאות. אנחנו היום גם דיברנו על זה מקודם, יודעים לומר שיועץ משכנתאות טוב, צריך לראות מלמעלה
את התמונה הרחבה.
את התמונה הרחבה.
בדיוק.
ואיך להוציא כסף מהקירות עכשיו.
זה מושג שאני מאוד אוהב להשתמש.
זהו, חזרת על זה כמה פעמים, אני מאוד אהבתי את המושג הזה.
אתה לא מכיר?
לא.
כשעסקתי בהתחדשות עירונית, יש את המושג שהכסף על הרצפה.
אני מכיר את המושג הזה בגדול, אבל את המינוח הזה ככה, להוציא כסף מהקירות, לא...
את המושג כסף על הרצפה אתה מכיר, זה מושג. אז כשעסקתי בהתחדשות עירונית, הטמענו את המושג הכסף על הגגות.
אוקיי.
אתה 38, אתה הורס, בונה, מוסיף קומות, הכסף על הגגות.
כן.
היום כשאני עובד עם משקיעים, אז בעצם אנחנו בוחנים את האפיקים למינוף שלהם. זה יכול להיות בשני עולמות. עולם אחד זה העולמות הפנסיונים, קרנות השתלמות, פנסיה, שאנחנו אף פעם לא אומרים תפדה, תמיד תמנף.
נכון, תמנף.
אף פעם לא לבדות, תמיד למנף. לקחת כסף זול, להשקיע אותו ולייצר מספיק רווח כדי לממן את הכסף הזול ולהישאר עם הארביטראז' בעצם.
כן.
אז פן אחד זה בעולמות הפנסיונים, והפן השני זה בעולמות של הנכסים, של ההשקעות הריאליות. ואז בעצם הכסף נמצא בתוך דירה, זה כסף בקירות, כאילו קחו את הדירה שלכם, בין אם היא ממושכנת או בין אם לא, וסיימתם איזשהו חלק, זאת אומרת, אם זה לא ממושכן הכי קל,
נכון.
הולכים לשים מחזור משכנתה, 50%, 80%, אתה קודם הצגת לי משהו שפחות הכרתי, יש דרך לקחת את הדירה הקיימת, ולמצוץ ממנה, בעצם את ההלוואה הכי זולה בשוק, שזה משכנתה, הכי יציבה בשוק, לתקופה הכי ארוכה בשוק, ואת הכסף הזה, שיעלה לכם 3.5% פלוס מינוס, להשקיע בהשקעות שאנחנו היום מייצרים 15% בשנה, לדוגמה.
גם אם הכסף עולה 5-6%, 5-6% היום, כמו שלא יודע אם יועצים, ומי שלא יודע את זה, אז שילמד את זה בדרגה השנייה שדיברנו על זה מקודם, על טריה וקרדיטו וויצ'ק וכל הדברים האלה שמאפשרים למנף נכס קיים עד 80-85%, לקחת כסף
לקחת
בפער מאוד גדול.
לקחת כסף זה להשקיע אותו וליהנות ממשחקי ארביטראז'.
ואני חושב שיועצי משכנתאות, ואנחנו, מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה סוג של חינוך שוק. רוב יועצי משכנתאות, עולמם מוצר מאוד, משכנתה, קנית, יופי, סבבה, מחזר, תסגור הלוואות, זה, אף פעם הם לא באים, או רובם לא מגיעים ממקום כזה שאומר, בוא נראה רגע, יש לך נכס, עשיתי את זה מכמה משפחות לאחרונה, אחרי שהכרתי לעומק את העולם החוץ-בנקאי, ועשיתי את זה עם כמה משפחות, זוג צעיר למשל, נתנת אותו כדוגמה, שקנה, עוד פעם, לא, פחות, אני גם פחות, גם אני שאני כאילו מוביל דעה בעולם יועצי המשכנתאות, פחות מכיר את העולם של ההשקעות האלטרנטיביות, ולכן השיחה הזאת מאוד חשובה, אז הם ינפו את הנכס שלהם, הם קנו נכס חצי שנה קודם, לקחו 75% מהבנק, ועכשיו עם האמצעי מינוף החדשים, סידרנו להם עוד נכס עם מעט מאוד הון עצמי, 85%, לקחנו עוד 10% מהקודם, כאילו שמו 5% הון עצמי וקנו נכס.
כן, משרשרים.
עכשיו, אני אומר ליועצים ששומעים את הפודקאסט הזה, אם אתם לא תדעו להשתמש בידע הזה, בין אם זה לרכישת בתים בארץ, שאנחנו בשיח הזה פחות מאמינים, עוד פעם, אני גם לומד עולם חדש, ואנחנו מחנכים שוק, אם אתם תדעו לזהות פערים של כסף, שנמצא בקירות, ולהוביל אנשים להשקעות כאלה ואחרות, השקעות אלטרנטיביות, אם אנחנו מדברים עליהן פה, בצורות מאוד יפות, כמו שאתה מתאר פה, אתם עוזרים לאנשים פעמיים. העולם, אנשי פיננסים...
אתם נותנים להם פתרון,
נכון?
מקיר לקיר, זה הרעיון.
אני... לא רק פתרון מקיר לקיר, אלא אתם עוזרים להם להגדיל את ההון האישי שלהם.
בדיוק.
ו...
להשתמש בכסף זול כדי לייצר
נכון.
רווחים. זה להתמנף על כסף שהוא אפילו לא שלהם.
נכון.
זה כל המשחק. אם אתם נכון. לא תעשו את זה, אז יש אחרים שעושים את זה, קוראים להם חברות ביטוח.
נכון.
חברות ביטוח עושות, מתמנפות על הכסף שלכם.
נכון.
למה? תעשו את זה אתם.
נכון.
וזה פשוט וקל.
עכשיו הקטע שיש פה גם הזדמנות, כי העולם הזה של ה-80%, 85% הוא עולם יחסית חדש. הוא לא מוכר, גם אתה שאתה חי את העולם הזה,
נכון,
לא
פחות מכיר את ה-85%, 85%.
אז זה עולם שמייצר עבורכם הזדמנות מאוד מאוד גדולה לקחת אנשים ולהוביל אותם להשקעות. אתם מרוויחים פה, אתה יודע, יוצא משכנתאות, הם אנשים שרובם הם באים ממקום של שליחות. הערך המוסף הזה של לעזור לאנשים בהחלטה פיננסית הכי משמעותית בחיים שלהם, ולעבור את התהליך הזה בצורה פחות מלחיצה ולהילחם עם הבנקים.
מורת שכר טרחה נאה, כמובן.
נכון, שכר טרחה נאה, אבל סוג האנשים האלה הוא... השכר טרחה הוא מעניין מאוד, אבל יש פה עוד ערך מוסף. ופה הערך המוסף שלכם הוא בעיניים שלי, אם תדעו להשתמש בדברים האלה ולמנף אנשים ולדעת לגרום להשתמש בכסף. תכף לדבר על הסיכונים שיש בזה ואיך הם ממזהרים, אבל בצורה נכונה וחכמה, עשיתם פה שליחות פעמיים, פעם אחת.
אני רוצה להגיד משהו. אני תמיד בעד לקחת את אנשי המקצוע הטובים ביותר. אנשים אומרים, ואתם בוודאי מכירים את זה, למה אני צריך את המשכנתא? הבנקאי חבר שלי, הוא יפנה אותי למחלקת המשכנתאות, ואני אקח את המשכנתא בבנק, וטוב ויפה. לא. מי כמוכם יודעים שדווקא משכנתא, כנראה שלא תיקחו בבנק שלכם. אתם תיתנו לבנקים אחרים לריב על המשכנתא שלכם, כי הבנק שלכם בטוח שאתם תהיו אצלו, אז הוא ייתן לכם את התנאים הכי פחות טובים. ולכן אני אומר, אגב, אני גם אומר את זה למשקיעים בפגישות. אני גם מפנה משקיעים ליועצי משכנתאות, או שאני מקבל את ההפניות האלה מיועצי משכנתאות. אם כבר החלטתם לגור בנכס שהוא שלכם, אז הוא נכון, לא נכון. כל אחד עם האג'נדה שלו, יש כאלה שיעדיפו לגור בנכס שלהם, שקט נפשי וכולי. אני כרגע לא בתקופתי כרגע. אולי בעוד 20 שנה אני אחשוב אחרת. אבל זה עניין של גיל ושל מקום בחיים. אם כבר החלטתם לקנות נכס או לגור בנכס שלכם ולמשכן אותו, תיקחו תמיד יועץ משכנתא. זה יעלה את הכמה אלפי שקלים, זה שווה עשרות אם לא מאות אלפי שקלים במשכנתא עצמה. אז אני תמיד בעד, העבודה שלכם מבורכת, אני תמיד אפנה ליועץ משכנתאות, תמיד. אתם כיועצי משכנתאות, ברגע שאתם נתקלים בלקוח, באמת יכולים לעזור לו לא רק כדי לממש את החלום שלו לקנות את הבית, את הנכס, למגורים או להשקעה. אתם באמת יכולים לעזור לו לקבל כסף זול כנגד הנכס, בין אם הוא צריך אותו או לא צריך אותו. יש כאלה שיקחו את זה וילכו ויעשו טיול על ה-100-200 אלף שקל אקסטרה. ויש כאלה שיקחו את ה-100-200 אלף שקל, אלה ששווים ל-70 אלף דולר, וישקיעו אותם כדי לייצר X אחוזי תשואה בשנה. ואז מה-X אחוזי תשואה בשנה, הם יחזירו את עלות ה-100-200 אלף שקל האלה, וישארו עם הרווח. וזה מינוף.
נכון.
זה הרעיון של מינוף.
עכשיו, כשעושים את זה עם משפחות, גם צעירות וגם מבוגרות, דיברנו מקודם על, על, על פנסיה נדלנית. זה מושג שהיום הופך ונהיה יותר ויותר נפוץ. אבל גם לחבר'ה צעירים שאתם פוגשים, ולמשל עם אחוזי מימון נמוכים, שכן יכולים, מביאים עון עצמי, אז אפשר להציע להם גם, תקחו יותר מימון מהבנק על המשכנתה,
ותשארו מימון עם זול.
מימון זול,
נכון.
ותשתמשו בכסף הזה ותשקיעו אותו בהשקעות כאלה.
כדי לייצר נכסים שיניבו לכם שכר נכון. דירה בעתיד, והנה הפנסיה.
עכשיו, כמה זה משמעותי? אנחנו, מעולמות הפיננסים, אז אנחנו מכירים את האפקט הריבית דריבית, ואנשים שמושים אותם בתקופות שהם קונים את הנכס, או טיפה יותר מבוגרים, ומחנכים את השוק, אנחנו מחנכים את השוק של היועצים, והיועצים מחנכים את השוק, כי הם ברור, בסוף מגיעים ברור. ללקוחות. אבל ברגע שקורה החינוך שוק הזה באמצעות האנשים, באמצעות היועצים, אז האפקט ריבית דריבית הוא פה מאוד מאוד משמעותי. אני אומר לך שבמקרה הזה שסיפרתי מקודם, זה זוג בני 26, 27, שיש להם בגיל הזה, בלי כלום כמעט, בלי כמעט שום הון עצמי, שני נכסים. תחשוב מה, כמה משמעותי זה עבורם בעוד 10 שנים, בעוד 15 שנה. עכשיו אני אומר שיש השקעות אלטרנטיביות שיודעים לייצר 10-15% תשואה שנתית, זה בונה הון משמעותי, ויש איזו משמעות מאוד גדולה.
וגם הגדילה אקספוננציאלית.
כן.
אולי כדאי להסביר את המונח ריבית okay. דריבית, למרות שיוצא משכנתות יודעים את ה...
אוי ואבוי אם לא.
כן, יודעים את, את ההגדרה. אבל הרעיון הוא להרוויח על רווחים...
בדיוק.
שלכם. זאת אומרת, זה לא להרוויח על הקרן, זה להרוויח על הרווחים שהקרן יצא. זה להרוויח בשנייה.
כן.
ואז הגדילה היא אקספוננציאלית, היא הרבה יותר גדולה ומהירה. והרעיון של פנסיה נדלנית, שאגב, זה מושג שאני פחות הכרתי, ואני מאוד מאוד אוהב אותו, כי אני עושה אותו. אני, גם למרות שאנחנו מלמדים יועצי ביטוח, פנסיוני וכולי, אני לא מפריש לפנסיה.
כן.
יש לי כנס שאני משלם.
באמת?
500 שקל בשנה.
שום דבר?
לא מפריש כלום.
הכל?
הכל הולך להשקעות. לא צריך לספר לך.
כן.
לא מעניין מה גודל תיק ההשקעות שלי היום. יכולתי להפסיק לעבוד. זה לא רלוונטי. אבל ההשקעות שלי הם מה שייצרו לי, לאשתי, למשפחה שלי, את הפנסיה.
כן.
אנחנו לא צריכים את חברות הביטוח שיעשו את זה. יש לנו מקורות עצמיים, שזה נדלן, זה תמיד יהיה רלוונטי.
נכון.
שיצרתי את זה אגב מאפס, זאת אומרת, לא היה לי לפני. זה, זה, זה הכל אני בעצמי בעשר השנים האחרונות, או כמה שנים האחרונות. זהו, אז, זה הכיוון שלי.
אז... אנחנו מתחילים חינוך שוק, חלק מהחינוך שוק יהיה גם להתגבר על החששות מההשקעות האלה. כי כמו שדיברנו מקודם, יש כל מיני חברות שצטות, הולכות,
נכון.
סיפורים כאלה. אז אני רוצה רגע שנתעכב רגע על איך, בכללי בכלל, להיזהר מההשקעות כאלה מהסוג הזה. איך אנחנו יכולים למזער סיכונים, איך אנחנו בכלל יודעים שאנחנו חושבים פה ומדברים והכל סבבה וזה, איך אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לישון בלילה בשקט, כי מדובר פה בכסף של אנשים, ויותר מזה, מדובר פה בהמלצות של אנשים בדיוק. שממליצים בדיוק. לאנשים להשתמש בכסף שלהם ולתת אותו למישהו אחר.
נכון.
ופה אנשים שמגיעים לפוזיציה הזאת אומרים, רגע, 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 רגע. אני מפחד לקחת אחריות.
בדיוק, אני מסכים.
אז איך מתגברים על החשש הזה? גם אצל, גם אצל הלקוחות קצה וגם אצל היועצים. איך בונים את זה?
זה מדויק מה שאמרת, ואני לא הייתי ממליץ על מישהו, שאני לא הייתי בטוח בו בעצמי. זאת אומרת, אני לא הייתי אומר למישהו לשים כסף באיזשהו מקום שאני לא הייתי עושה את זה בעצמי. אז קודם כל, לפני שאתם הולכים וממליצים עליי או על כל אחד אחר, זה לא משנה, תבדקו טוב טוב את המקום שעליו אתם ממליצים, ותעשו עם עצמכם את המבחן, האם אני הייתי משקיע בעצמי, אם היה לי או אפילו תשקיעו, אם יש לכם לצורך העניין, אם הייתי עושה את זה בעצמי, ורק אם אתם בטוחים שעשיתם את כל הבדיקות הנדרשות וחקרתם ובדקתם ושאלתם והתעניינתם ודיברתם עם משקיעים קיימים או משקיעי עבר שלנו, רק אז תרשו לעצמכם לקחת את האחריות הזאת ולהמליץ לאחרים. זה נכון גם לכל תחום בחיים, זה יכול להיות רופא, זה יכול להיות עורך דין, זה כל דבר.
כן.
אל תמליצו על מה שאתם לא הייתם עושים את העסקה יחד איתו בעצמכם, זה דבר אחד. ואז יהיה לכם מאוד קל גם לבדוק אותנו, כי השם שלנו באמת הולך לפניו. דבר שני, כן, יכולים לבוא אליכם בטענות אם משהו לא יקרה טוב, אז לשמחתי אין לי טרק רקורד של משהו שלא קרה טוב, טפו טפו טפו, אנחנו מאוד שמרנים בגישה שלנו, אנחנו תמיד משקיעים ראשונים, זאת אומרת, עושים את הבדיקת, איך אני אקרא לזה, עושים את, את ההשקעה הראשונית המסוכנת ביותר, ההשקעה הראשונית היא המסוכנת ביותר, ההתחייבות, הדיפוזיט, זה הכסף המסוכן ביותר, אנחנו עושים את זה אנחנו בעצמנו בכסף שלנו, ותמיד יוצאים העסקה האחרונים, זאת אומרת, לצורך העניין אנחנו עכשיו קונים נכס, 10 מיליון דולר, סתם לצורך העניין, אני צריך להביא עון עצמי 4 מיליון, גם אני לוקח משכנתא הרי, אבל okay, בארצות הברית, כן. נכס גדול, 4 מיליון דולר, כדי לקבל את העסקה הזאת ולגייס אליה את 4 מיליון דולר, אני צריך לשים 10% עון עצמי נאמר, 400 אלף דולר.
אוקיי.
Okay. אני צריך לשים אותו, אני הראשון okay. ששם. רק אחרי שאני שם אותו, אני בעצם מקבל חוזה ומתחיל לגייס משקיעים. זה מהצד של הכניסה לעסקה, ביציאה מהעסקה, תמיד המשקיעים יוצאים לפניי. זאת אומרת, אנחנו מוכרים את הנכס, מחזירים משכנתא, ואז נשארים בעצם עם העון עצמי והרווחים. אני מחזיר את העון העצמי למשקיעים, נותן להם את התשואה המועדפת שלהם, תמיד בכל עסקה יש סוג של רצועת ביטחון.
אוקיי.
קוראים לזה preferred.
אוקיי.
תשואה מועדפת. אז תמיד המשקיעים מקבלים את התשואה המועדפת, ורק אז יש חלוקת רווחים, זאת אומרת, אני לא מרוויח משהו מהצד. תמיד רק בחלוקת הרווחים.
בחלוקת הרווחים נכנס גם, בחלוקת הרווחים אנחנו מדברים גם על הפער שנוצר מהמחירה, נגיד, קניתם נכס ב10 מיליון דולר, מן הסתם מכרתם אותו כי יש עליו תשואה גדולה.
קנינו ב-10, מכרנו ב-14, סתם, לצורך הדוגמה, קנינו ב-10, מכרנו ב-14, כדי לקנות ב-10 לקחנו משכנתא של 6. אז מכרנו ב-14, החזרתי את ה-6, אחרי זה לקחתי את ה4 מיליון דולר עון עצמי, נכון? כן. ב-14 החזרתי את ה-6, החזרתי את ה-4, נשארתי עם 4 רווח. בארבע רווח הזה יש רצועת ביטחון למשקיעים, ורק אז יש חלוקה.
אוקיי.
זאת אומרת, אני אחרון שמרוויח, באינטרס שיהיו להרוויח, אני אגלה לכם סוד. אז זה מה שהופך אותנו באמת לחברה שמאמינה במוצר שלה, כי אנחנו משקיעים לפני כולם, יוצאים אחרי כולם, ואם אתם לא תרוויחו, אם אנחנו המשקיעים שלכם לא ירוויחו, אז אנחנו לא נרוויח, ואנחנו רוצים להרוויח, ולכן העסקה הזאת היא בעלת אינטרס משותף, אין פה אינטרסים זרים.
אוקיי.
וזאת השיטה שלנו, זו הגישה שלנו.
אז אני...
אנחנו לא משווקים, אגב, הסלוגן שלנו,
כן.
זה מדלגים על המשווק, משקיעים עם היזם. כן, אנחנו היזם, אנחנו אוקיי. לא מרוויחים עמלות גיוס.
אז יש לכם, אתם עובדים עם יועצי משכנתאות בשוטף, אמרת, נכון?
אנחנו עובדים עם יועצים מכל העולמות הפיננסיים,
כן.
עם סוכני ביטוח, אנחנו גם מחזיקים סוכנות ביטוח שלנו, כמכללה שמכשירה את אנשי המקצוע, אז אנחנו מחזיקים סוכנות ביטוח שלנו, אנחנו עובדים עם מתכננים פיננסיים, אנחנו גם מתכננים פיננסיים CFP בעצמנו, ואנחנו עובדים עם מתווכים, שהם די נוגעים בעולמות שאתם נוגעים בהם, פשוט שלב אחד לפני.
אני חושב אבל שהיום מהשיחה הזאת, גם אתה יודע היום להבין שדרך יועצי המשכנתאות, אתה גם יכול לקחת, לפנות אליהם לקוחות כדי לראות מאיפה אפשר למנף עוד, כי יש המון המון, שוק המשכנתות נפתח לחלוטין.
אני אפנה לכם, שתבין, יש לי שתי פוזיציות, כן. שבהם אני עושה מינוף, אני אומר לבן אדם למשקיע, או שאתה הולך ליועץ הביטוח שלך וממנף את הפנסיות שלך, או שאתה הולך ליועץ המשכנתאות שלך וממנף את הבית שלך.
אוקיי.
זהו, אין לי יותר אלטרנטיבות.
והפנות עובדות גם בצד השני, נכון? אתם כן
ברור.
עובדים עם ממשק כזה, אנחנו נדבר עליו אולי באיזה זום מיוחד שנעשה.
אנחנו מתגמלים
אוקיי.
באהבה, כל חודש אנחנו מוציאים עמלות להפניות, אנחנו משלמים על הפניות, ואז אנחנו עושים לכם טוב, כי אתם כן. מרוויחים מזה, אנחנו עושים טוב למשקיעים שלכם, כי הם ירוויחו מזה, אנחנו עושים לנו טוב, כי אם אנחנו, כי הם, אם לא יהיה לנו עסקאות עם משקיעים, אז אנחנו לא נרוויח.
נכון.
זה בעצם ווין 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 לכולם.
מעולה, אז זה אחלה מודל, אני חושב ששווה, עוד פעם, אני פה, כי אני מבין את הפוטנציאל, אני מבין גם את המשמעות של יועץ משכנתאות, ואת היכולת שלו להוציא כסף.
אנחנו משלימים אחד את השני.
בדיוק.
אני נותן פתרונות ללקוחות שלכם, אתם נותנים פתרונות ללקוחות שלכם, ומרוויחים ממני.
עכשיו, עולמות הביטוח מכירים את זה כבר יותר לעומק, ויותר שוחים בזה, ויותר מתעסקים בזה כנראה, עולם יועצי המשכנתאות עדיין צעיר מדי כדי להבין את כל הפוטנציאל הזה, ולכן, עוד פעם, מה שאנחנו עושים פה היום זה חינוך שוק. ממש ככה.
אנחנו
אני,
נשמח.
לפני שאני אגיד כמה מילים על גרנד קרדון, אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה כל הנושא, אנחנו מתדלקים את שוק הנדלן. נכון שזה לא בארץ, זה אומנם יוצא כסף לחוש, איזה משמעות אחרות, אבל יש לך היכרות מאוד עמוקה עם השוק הזה, עם שוק הנדלן, בארץ ובחול, ודי סיכמנו את כל מה שקורה בחול ובפעילות שלכם. אני אשמח לשמוע ממך, כי אנחנו נמצאים בתקופה מטורפת לגמרי, על כל מה שקורה בשוק הנדלן בארץ. על הבועה
על מה אני חושב.
מה אתה חושב, וכאילו, הרי בזכות מה שאנחנו מדברים פה על אפשרות להשקיע, אתה מדבר על השקעות אלטרנטיביות, אתה מדבר על השקעות בעת, אנשים קונים עוד ועוד ועוד נכסים. לאן זה הולך? סתם מתוך, יש לך פה הבנה עמוקה בתחום הזה.
שאלה מעניינת לאן זה הולך. קודם כל, מצד אחד אנחנו רואים שמחירי הנדלן הולכים ועולים, ובקורונה כולם חשבו שזה הולך לעצור, וזה לא. ויש לזה כל מיני סיבות שכרגע לא ניכנס אליהם. לאן זה הולך? תראה, זה חייב להיות קורלטיבי. כשבן אדם קונה דירה למגורים, אז אתה יודע, הוא משתמש בעון שלו ולוקח משכנתה בהנחה ויכול לעמוד ולשלם אותה, בסדר. דירות להשקעה, יש לי עם זה בעיה מאוד גדולה. כי המחירים הולכים ועולים, שכר הדירה לא עולה בצורה קורלטיבית, זאת אומרת שהתשואות יורדות.
אוקיי.
עכשיו, אם התשואה יורדת, ואנחנו מדברים על תשואה של 2% בתל אביב, 1.6, 2%, 2.5% בתל אביב, כן. לצורך העניין, זה וואו, אין דברים אופן. כאלה. נכון. עד נרחיק לכת לפריפריות של 6%, שזה גם כבר נדיר. מרחיק לכת, זה גם כבר נדיר, זאת אומרת, אפילו היום כולם עפים על דימונה, כאילו כן. מצאו שם נפט, אני לא יודע מה, אבל קח את דימונה, או את קרמיאל, או את נשר, או...
כל פעם יש איזה טרנד כזה נדלני,
כן,
כזה.
כן, היה באר שבע, באר שבע כבר עשתה את שלה, כן. אז הם המשיכו דרומה או צפונה, אבל הצועות לא עולות. ואם אני מרוויח, בוא נגיד, צועה ממוצעת של 3%, ראשון, נגיד קח את ראשון, 3%. זה הצועה. אבל המשכנתא עולה לי 3-3.5%.
זה מה שאנשים מבינים בדרך כלל.
אז אני בשנה הראשונה מממן, ובשנייה אני מממן מהכיס, הרי כן. אני מרוויח 3% ואני
העלות מימון.
והעלות מימון שלי 3.5%, זאת אומרת, אין קורלציה, אני קונה נכס, מזכיר אותו, מתעסק עם זה, חודש ריק, משלם למתווך, תיקונים, עניינים וזה, יש הוצאות, זה לא פלואנט, ואז אני גם כל חודש מוסיף כסף.
כן.
מה? מה המודל? לא הבנתי, צפרו לי.
בסוף כנראה מחירי הסחירות איכשהו ידביקו את הפער, או שלא.
או שלא, או שלא. ואז אנשים ימצאו את עצמם, וזה אגב מה שקרה בארצות הברית במשבר הגדול. אנשים ימצאו את עצמם, קונים נכס, ומממנים אותו לאורך כל חייהם, כדי מה? לאן זה יגיע? מה שאני חושב, זה שיש כרגע איזושהי בועה. וכולם אגב, זה מלחיץ אותם, וזה גורם להם לעשות עוד יותר טעויות, כי אומרים, טוב, המחירים הגיעו לאיזשהו רף מינימלי, מקסימלי, סליחה, ושנה אחרי זה פתאום רואים שהמחירים עוד עלו, אז רגע, רגע, אני אקנה נכס, כי כן. זה רק הולך ועולה.
נכון, מייצר איזה פאניקה כזאת.
ברור.
ותדלק את ה...
וזאת בועה. וזאת בועה. כי ברור שבתל אביב זה יתפוצץ, זה ברור. אגב, מחיר למשתכן ומחיר למתמסכן וכל הדברים האלה. אני זכיתי, אני לא מחזיק דירה בישראל, נכון? זכיתי, אני זכאי. זכיתי בראשון, ביטלתי. התשואות שהייתי עושה על הדירה הזאת, כבר מזמן החזרתי אותם בהשקעות בארצות הברית, מזמן.
אוקיי.
אני לא יכול לדבר על תשואות, אתה יודע, אנחנו מוגבלים, נרות ערך וניצאים וכולי, אבל קחו את מה שיש בישראל, ובאמת עשו לזה 10X, זה מה שאנחנו עושים היום בארצות הברית בקל. ולכן לדעתי הסיפור הזה יגידו לי, אם היינו משקיעים לפני 3 שנים כשאמרת לנו לא, אז היינו היום מרווחים. אוקיי, ואיפה תהיו בעוד 2 ובעוד 3? אי אפשר לדעת. בעיניי זה כבר הגיע לרף המקסימלי, אבל זה עוד יעלה.
אוקיי.
ואז יהיה בום אחד גדול, כן, שפשוט לא יכולו לממן את זה יותר. זהו, ואז יגמר.
אז קיבלנו תחזית מאיש נדלן ותיק שמבין הרבה בתחום הזה, עוד פעם, הרקורד שלך הוא...
שחי את זה לא מעט שנים, אתה יודע, אני מאוד נזהר בהגדרות, כן. אני כן חי את זה הרבה שנים, ואני באמת לא מאמין שיש לזה עוד לאן לגדול, ואז אנחנו נראה שזה גדל, ואז יגידו לי, אבל אתה אמרת שלא, וזה כן, אבל זה יתפוצץ.
אוקיי. Okay. הזכרת המינוח מקודם 10X, ועם זה נסיים, כי בקובע הנוסף שלך, אתה ונועם... נציגים של גרנד קרדון בישראל, כמה מילים על גרנד קרדון ועל הפעילות הזאת, כי אני הכרתי את גרנד קרדון רק לפני שנתיים וחצי, ווואו, זה פוצץ לי השכל מזה.
אוקיי, אז גרנד קרדון, בחור אמריקאי, בן 65 אותו, במרץ, בן אדם שהגיע מכלום, זאת אומרת, בן אדם שהיה מכור לסמים, אלימות וכל הדברים המאוד מאוד קשים האלה, היה בסכנת חיים פעמיים בחייו רצינית, שבאיזשהו שלב בחיים שלו באזור גיל ה-20, כמי שהיה במכון גמילה, בעצם שינה את המיינדסט שלו, ומפה לשם הפך להיות לאיש המחירות הטוב בעולם, הוגדר על ידי הפורבס מגזין.
מסכים עם זה.
כאיש המחירות הטוב בעולם, כתב ספרים, רבי מחר של הניו יורק טיימס, בין השאר Be Obsessed or Be Average, Sell or Be Sold, ואז הגיע חוק ה-10X. חוק ה-10X זה בעצם מיינדסט, שיטת חשיבה, שגורמת לך לפעול בפעולות מסיביות, וזה לא כמו הסוד, שאתה יודע, כל אחד עם כבודו במקום המונח, אבל זה לא הסוד, זה לא חשוב והתעשר, שיש לי הרבה מאוד כבוד לנפוליון היל, אבל זה לא חשוב והתעשר, זה תפעל בפעילות מסיבית, מהבוקר עד הלילה, תקום לפני צאת החמה, ותלך לשון כשיצא לך הנשמה, ואז אתה תגיע לאן שאתה רוצה, רק שאז מה שאתה רוצה כבר יהיה גדול פי 10.
נכון.
וזה חוק ה-10X. הוא כתב את הספר חוק ה-10X 2014, אם אני לא טועה. הפך להיות רב מחר מאוד מהר, תורגם לעשרות שפות, אנחנו הזקנים בישראל תרגמנו את הספר לעברית, אחרי זה את
הכל כבר בעברית.
בטח.
אוקיי.
בטח. תקבל ממני מתנה היום.
יאללה, הרווחתי.
ומפה לשם, כאיש המחירות הטוב בעולם, הוא בעצם ייסד את תנועת ה-10X, 10X Movement, שהיום היא תנועה עולמית, תחת אותה כותרת של הספר חוק ה-10X, ואז הוא פיתח את זה לעולמות הנדלן. גרנד קרדון מחזיק היום בנדלן בהיקף של כמעט 4 מיליארד דולר.
וואו.
כן. בשיטה שלנו פחות או יותר של אינבסטו. הוא פשוט עושה את זה קצת יותר שנים. כן, כן. הוא 4 מיליארד ואנחנו קצת יותר מ-300 מיליון דולר. אנחנו נגיע, זה בדיוק ה-10X, הפי 10. אנחנו נגיע ואז נרצה יותר. ואנחנו מציגים את הפעילות שלו בישראל, שזה אומר, לגרנד קרדון יש אוניברסיטה, אוניברסיטה אונליין, קרדון יוניברסיטי, אז אנחנו בעצם מתרגמים אותה ועושים אותה בעברית, יש לנו את ביריץ' אקדמי, זה שלנו, זה גרנד קרדון יוניברסיטי בעברית, תרגמנו את הספרים שלו, את חלקם, אנחנו עדיין מתרגמים, אנחנו נותנים שיעורים, זה חינם וזה כולם מוזמנים, של מחירות כל יום ראשון בשעה 8:30 בערב, ושל מיינדסט 10X, כל יום רביעי ב-9 בערב,
okay.
ובקרוב תוכנית הנדלן שלי, זה יהיה כנראה בימי שלישי, נוציא לכם את זה הודעה מסודרת, ואנחנו עושים בוטקמפ, שזה בעצם כנס, אנחנו יחידים מחוץ לארצות הברית, גרנד קרדון יש שם זה כנים בכל העולם.
Okay.
אנחנו באמת מהראשונים, ואנחנו מקשרים אישיים איתם כל הזמן, אנחנו נוסעים לשם כל חודשיים, שלושה, אנחנו מקשרים אישיים איתם, ולגרנד קרדון יש בוטקמפ, שזה בעצם מחנה אימונים מקצועי, עסקי, שאנחנו עושים כל חודשיים, אנחנו היחידים מחוץ ארצות הברית שעושים את זה, יחידים חוץ מגרנד שמוסמכים לעשות את זה,
okay.
וזה 3 ימים, רביעי, חמישי, שישי, אינטנסיבי מאוד, שבא בעלי מקצוע, הרבה מאוד יוצאי משכנתאות, מתווכים, עצמאים בעיקר,
כן.
מגיעים לסדנה מטורפת של 2.5 יומים, רביעי, חמישי, שישי, שאתה נכנס, אתה לא יוצא באותה צורה, מכל זווית אפשרית. זה מרמות האנרגיה, דרך הפן המקצועי, שאנחנו מכסים מכל כיוון אפשרי, שיווק, מחירות, פיננסים, כלכלה, הכל. דחוס היטב ליומיים וחצי, full accommodation, אירוח מלא.
אוקיי.
וזה באמת, אתם מוזמנים, אנחנו גם נעשה איזשהו שיתוף פעולה על הבוטקאמפ הבא שלנו, במחירים טובים.
מעולה.
תודות לאיתנים. ובאמת אני חושב שאנחנו נוכל לתת לכם הרבה מאוד ערך, באמת 10X.
אז אני יכול באמת להמליץ הרבה מאוד מהתכנים שאני עושה להם סוג של התאמות, וגם אנחנו מייצרים הרבה תוכן לקהילה שלנו במחירות וכאלה, הרבה בהשראת גרנד קרדון שמעתי את הספר, שמעתי את הספר 10X, להחתי קרוב ל-60-70 פעם, אני שומע המון, כן. במיוחד שהיינו בתקופה...
באנגלית,
כן.
אתה תוכל לקרוא אותו גם בעברית.
זהו, עכשיו מפה אני יוצא מספר בעברית, אבל... זה המיינדסט שאתה יוצא איתו, זה טירוף. טירוף. ואני ממליץ כאילו.
אני רוצה לחדד, יש הרבה מיינדסטים למיניהם. אנחנו מאוד מאוד אקטיביים. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים, תקשיבו לספר ותמשיכו הלאה ביום יום שלכם. זה ליישם. זה ליישם. גרנט קרדון היום נחשב לאחד המנטורים הגדולים בארצות הברית. זאת אומרת, הוא עירח את טוני רובינס. כאילו, okay. בואו, היינו בכנס, היינו מוזמנים שלו בסן פרנסיסקו, הוא עירח את טוני רובינס. ואת סילבסטר סטלון ועוד כמה. הוא באמת, הוא אגב היזם של הגרוסקון, זה הכנס העסקי הגדול בעולם. אנחנו נוסעים בסוף מרץ לכנס של 13,000 איש במיאמי.
אוקיי.
כבר עושים את זה, זה הפעם הרביעית, שנה שעברה, היינו לפני שנתיים בגלל הקורונה, זה לא היה. כל הגדולים, באמת כל הגדולים, כשאנחנו היינו פעם קודמת, השתתף מג'יק ג'ונסון, כאילו כל הגדולים.
מדהים.
אז הוא היזם של זה. זה הטנקס גרוסקון, זה נקרא. מדהים. גוגלית.
אז אני באמת ממליץ על התכנים, אבל אני פחות מכיר את מה שאתם עושים את ההתאמות בארץ, אבל מההיכרות שלי של התכנים, אני בטוח שזה משהו שיכול לפוצץ לכם את המוח ולגרום לכם להסיע.
אנחנו עושים את זה בחבילה אחת. זה בדיוק הרעיון של ביריץ' מיינדסט, דרך התכנון, עד לביצוע שאתם נכנסים חזק בביצוע, בהשקעות.
מעולה. אז נגענו בפודקאסט הזה בהמון נושאים, וגם דיברנו על גרנט קרדון, ככה היה חשוב לי להכניס את זה בסוף, כי אני עוד פעם...
גם לי.
מאוד מאוד אוהב את הפעילות הזאת. וזה הזמן להגיד תודה רבה.
It's time to say goodbye. כן. תעקבו אחרינו.
Time גם to say goodbye. איפה?
האתר של Investo. Investo, INVESTOCOIL. Be rich. פשוט תרשמו גרנט קרדון בגוגל, אתם תגיעו אלינו.
מעולה. שמחתי על השיחה הזאת, היכולת שלך להביא את העולמות, את כל העולמות שאתה מגיע מהם, גם הפיננסי וגם הנדלן, לתוך העולם הזה של יועצי משכנתות, שבעיניי גם מחברים בין העולמות האלה, והיכולת של שיחה כזאת להשפיע על חינוך השוק ועל הראייה של יועצי המשכנתאות, היא משמעותית מאוד בעיניים שלי.
כולנו חלקים בפאזל.
בדיוק.
כולנו חלקים בפאזל, שהפאזל הפיננסי במדינת ישראל, כל אחד בתחומו, ואנחנו מאחדים את כל החלקים האלה, זה ה-FLP, Financial Life Professional.
אנחנו יש לנו שיחה עוד אחרי הדבר, אחרי הפודקאסט על העניין הזה, זה משהו שהוא מעניין מאוד.
מאחדים את כל החלקים האלה, הופכים... כל אחד לגדול יותר ממשהו, כי אנחנו ניתן לכם כלים נוספים. תחת המטרה של גרנט קרדון, אגב, בכלל לא דיברנו על הטכנולוגיות, אנחנו גם הקמנו חממה לסטארט-אפים, יחד עם גרנט קרדון, הרבה מאוד כסף מושקע בזה, שאתם כמובן יכולים להיות חלק מזה, כי שוב, משקיעים זה משקיעים.
אוקיי.
וכל החלקים האלה בפאזל יעשו מה ש... מערכת החינוך בישראל.
מסכים איתך לחלוטין.
נמנעת מלעשות. לחלוטין. כי כל מה שאנחנו מדברים פה, יכולנו ללמוד
נכון,
בכיף.
נכון.
בכיתה י', י"א, י"ב, יכולנו. גם באקדמיה לא כל כך עושים את זה, אבל נכון. בבתי הספר אנחנו יודעים שלא עושים את זה, ואז אנחנו בעצם עושים גם חינוך אלטרנטיבי.
נכון.
לא רק השקעות אלטרנטיביות.
זה בדיוק מה שאנחנו עושים, ובאמצעות החבר'ה של היועצי משכנתות, עוד פעם, אני, הראייה שלי, אני מכיר את העולם הזה כל כך טוב, מכיר את האנשים כל כך טוב, וזה, זה, עוד פעם, אנחנו רוצים לעשות כסף והכל, אבל השליחות פה והיכולת שלנו להשפיע על מהלך חיים של אנשים, הכלכלי שלהם, לאורך השנים, הוא משמעותי מאוד. אז תודה רבה על השיחה הזאת.
אתה יודע מה החזון שלנו? זה כתוב באתר.
אוקיי.
לשפר את מצבם הכלכלי של מיליון בתי אב בישראל. בלעדיכם אי אפשר לעשות את זה.
חזון מדהים.
זה הכל.
אז תודה רבה על השיחה.
בשמחה.
וזהו חבר'ה, תודה רבה לכולכם. נשתמע בפרק הבא. כלכלה, הצפודקאסט של איתנים. ביי ביי.
אהבתי על השם.